שלום. שלום, ערב טוב. אני רוצה, וואו. תדעו לכם שזו זכות גדולה שהאושן הרבה האלה נהיו כבר ערב לימוד, עוד רגע זה כבר כמו ערבי שבועות שלומדים תורה, ברוך השם. זכותו של דוד המלך, גם בשבועות, זכותו של דוד המלך, שבזכותו אנחנו הולכים וגדלים בתורה. אני רוצה, בלי לחכות, ישר לצלול, אנחנו כתוב פה בית מדרש, אז בבית מדרש מנסים תמיד לברר את הדברים בנקודת הקצה שלהם, העומק שלהם, לנסות לפרק אותם לגורמים ולהוציא מהם איזה עומק חדש. באף אחד מהחגים שיש לנו, בכל אחד מהחגים שיש לנו יותר נכון, אנחנו יודעים על משמעות החג. אבל אף פעם אין לנו בחגים לימוד משמעותי על הזמן המיוחד שלו. נסביר למה אנחנו מתכוונים. כשאנחנו מסתכלים על פסח, אז פסח הוא חג מאוד נחמד. אנחנו יודעים מה קרה בפסח. יציאת מצרים. אנחנו תמיד מסתכלים על יציאת מצרים. ביום הראשון יצאנו ממצרים, ליל הסדר, כולנו חוגגים את ליל הסדר, יציאת מצרים, נפלא. מה קורה בחול המועד? ביום השני, השלישי, הרביעי, החמישי. ביום השביעי אנחנו יודעים, היה קריאת ים סוף. באמצע נמצא כאילו, צריך לעבור איזה שישה ימים שם באמצע של חול המועד. שזה לא באמת, מה המשמעות של היום הרביעי למועד? של היום החמישי למועד? לכאורה זה בכל חג. האם יש משמעות לשבעת ימי החג? או יותר נכון, מה המשמעות של כל אחד מימי החג? מה המשמעות המיוחדת? מה חז"ל רצו בכל אחד מימי החג? האם זה כי היה חג ועכשיו יש לו שבעה ימי חופש, כי כל חג הוא שבעה ושבוע וכל מה שאנחנו מכירים, אנחנו משנת השמיטה, שנת השבע, ולכן יש לנו פה איזה משהו מיוחד, או שיש באמת לימוד ייחודי לכל אחד מהימים? או יותר נכון, נשאל מה עבודת כל אחד מהימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. העבודה המיוחדת לכל אחד מהימים בחול המועד. אני רוצה לנסות ללכת צעד צעד בכל אחד משבעת הימים של סוכות, ונסות להתבונן בכל אחד מהימים בצורה אחרת, שונה, מיוחדת, ואיך כל יום מוסיף לנו קומה על היום הבא. בייחוד כי אנחנו נמצאים בשיא, נכון? אנחנו בשיא של כל השנה כולה. אנחנו בשיא של חודש תשרי. הרעש הזה ממני? הבנתי. לא עובר את הקו הזה, לא עובר את זה, לא עובר את זה. אני בכלא, לא נראה. הבנו, בסדר. בתור חג החירות, אבל בסדר. אז אנחנו נמצאים בשיא של 40 יום שאנחנו בעצם מראש חודש אלול. אנחנו נמצאים בשיא של כל חגי תשרי, ואנחנו נמצאים גם בשיא של השיא, שהגענו עכשיו לשיא של סוכות. כלומר, אנחנו שיא אחרי שיא אחרי שיא אחרי שיא נמצאים באיזו נקודת קצה שהיא כל כך מיוחדת, מאוד מאוד מיוחדת, חז"ל מדייקים לנו אותה. היום של פית כתבה, של מחילת עוונות. אנחנו נמצאים בשבעה ימי דין, סוכות זה ימי דין. נכון שזה ימי שמחה, אבל זה גם ימי דין. חז"ל מלמדים אותנו שזה ראשון למחילת עוונות. זה היום הראשון שבו התחילו מסוכות, נכון? היום הראשון לחשבון עוונות, לחשבון עוונות. ואנחנו הולכים לצעוד בכל אחד מהימים האלה בסוכות, בלימוד המיוחד של אותו יום. לכל יום מסוכות יש שיר של יום מיוחד לאותו יום. יש קהילות שנוהגות על פי מנהגים, נהג הקרא, לא משנה. אומרים באותו יום של סוכות את השיר של יום המיוחד. זה לא ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, אלא שיר של יום שמיוחד לאותו יום. מיוחד מאוד 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 לאותו יום, שאם נשים לב הוא גם מתאים לאושפיזין שמבקר אותנו באותו יום, ונשים את זה בצד, ומתאים גם לפרי החג של אותו יום. ואת כל זה ננסה לקבוץ ולעבור, נתחיל את זה מתחילת השיא, שיא השיאים של החג הראשון עד היום האחרון שאנחנו נמצאים בו. אני לא רוצה לדבר על האושפיזין, על זה כנראה מדברים הרבה. אני רוצה לדבר על משהו יותר משמעותי באושפיזין, שנראה לי שהוא הנקודה יותר משמעותית. תמיד בחיים, הרגע שיש משהו, הוא הרגע שלכולנו מאוד נחמד. הרגע המעבריות הזאת, כל מעבריות היא הנקודה הקריטית בחיים שלנו תמיד. גם המעבר בין כיתה א' לכיתה ב', בין הגן לכיתה, בין, כל דבר, בין הצבא לישיבה, בין הישיבה לרווק לנשוי. שלב המעבריות הוא שלב מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לא להתבונן באבות, בשיבת האושפיזין שלנו, אלא להתבונן במעבריות ביניהם. המעבריות ביניהם, יש לנו 6 מעברים, נכון? ולעלות קומה אחרי קומה בין אבא לבנו, בנקודה שאולי תיקח אותנו במקום של התבוננות פנימית עלינו ועל העבודה המיוחדת שלנו בחגי תשרי, ואם נזכה גם ליום המיוחד, ואם נזכה עוד יותר גם לתקופה כל כך מיוחדת שאנחנו נמצאים בה עכשיו בעם ישראל. טוב, המפגש הראשון שאנחנו מכירים בין אברהם ליצחק, שימו לב שהמפגש הראשון בין אברהם ליצחק, ברית מילה ועקדה. כולנו עוד עם הרשמים של הפיוט של רבים מאיתנו, מה שהוא נקודת הימים הנוראים, העוקד, הנעקד והמזבח. מי העוקד, מי הנעקד, מי המזבח? הנקודת השקה הזאת של העוקד, הנעקד והמזבח, יצחק הוא הנעקד או העוקד? הוא אומר לאבא, תקשור אותי חזק שאני לא יזוז, נכון? זה הילד בן ה-37, נכון? חז"ל מתארים שאנחנו נמצאים בראש השנה, אנחנו זוכרים את שופרו של יצחק, נכון? העיל, זכור עקדת יצחק. כלומר, זה ניסיון של אברהם או של יצחק? האם זה ניסיון העשירי, התשיעי העשירי, מחלוקת שם בין הראשונים, של אברהם, או שזה קומה מיוחדת שיצחק קונה אותה? העוקד, הנעקד והמזבח, זה בעצם, הם שלושתם אותו אחד. אברהם הוא גם עוקד, הוא גם נעקד, זה הבן הבכור שלו, הבן היחידי, ישמעאל, הבן היחידי, והוא גם מזבח. גם יצחק, הוא גם העוקד, הוא זה שאומר, אבא, תקשור אותי. אבא, שאני לא יזוז, הוא יודע בדיוק לאן הולכים. הוא גם הנעקד, הוא הקורבן, היה עשה לעולה בני, נכון? אלוהים יראה לו עשה. והוא המזבח, כי יצחק הולך להיות עולה תמימה כל חייו, וזה מזבח כזה, נכון? כלומר, שלושתם זה עוקד, עוד גדול מזה השלישי, עוקד, נעקד ומזבח. אני חושב שהחיבור הזה בין אברהם ליצחק הוא עוד יותר מהותי, כי זו שאלה גדולה אם בכלל יכול להיות יצחק במציאות. חז"ל מתארים שיצחק לא אמור להיוולד. אברהם אבינו בדרך הטבע לא אמור להוליד. לא, ולשרה אין עברי הולדה. צריך פה משהו הרבה יותר עמוק, מעל השמיים, הבית בכוכבים, נכון? זה מעל החשבון של הטבע. אברהם לא אמור להוליד. חז"ל מוסרים לנו שהמציאות לא יכולה שאברהם יוליד. אברהם לא יכול להוליד כי אברהם הוא זה מטאפיזי, זה תמיד צדיקי עליון כאלה. הם לא יכולים להוליד כי הם לא קשורים למציאות, הם לא חלק מהמציאות. מה הקשר בין אברהם למציאות? אני בטוח שכל גדולי הדור שם, אבימלך, שם, עבר, כל אומרים, אנחנו מאוד מאוהבים את אברהם, אבל מה הקשר בינו לבין המציאות? תמיד יש לנו תלמיד חכם, איזה תלמיד חכם, מה הקשר בינו לבין המציאות? רק יש קצת בביזנס, נראה אותו ככה מסתדר, נכון? אברהם לא מוליד, אברהם לא יוליד, הוא לא שייך להולדה, הוא שייך לעולמות רוחני, הוא צריך לבית מדרש, לבית מדרש. לכן שיצחק אומרים, נולד הסופי ויהיו מן השוק. הוא לא קשור לאברהם. קדוש ברוך הוא, כדי לראות את החיבור, קדוש ברוך הוא שם את קלסטרו של יצחק דומה לאברהם, שזיו, נכון, הם דומים אחד לשני. עוג מלך הבשן מגיע שם לסעודה הגדולה ואומר, הסופי, אני מורח אותו בשנייה. סופים יגיע מהשוק, אומרים כולם שם, נכון? לא יכול להיות שאברהם יוליד. נעצור רגע בתחנה הראשונה הזאת, אבל נדבר עוד רגע הרבה על התחנה הזאת של המסירות נפש. התחנה הזאת היא שאתה לא יכול לנוע בחיים בשום דבר בלי מסירות נפש. לא בחינוך ילדים, לא בזוגיות, לא בשום דבר. אנחנו לא יכולים להגיע לסוכות. אנחנו יוצאים עלו מסוכות מכל חודש תשרי, מראש השנה, יום כיפור, וחגי השמחה הגדולים האלה, ושהם חגי הדין האלה הגדולים האלה, אנחנו לא יכולים לצאת משם, או יותר אנחנו נגיד, אנחנו יוצאים משם עם כוחות לכל השנה. עם בירור פנימי לכל השנה. הבירור הפנימי הגדול שקורה לנו בחיבור הזה של אברהם ויצחק, אני מדבר רק על החיבורים. החיבור הזה של אברהם ויצחק זה החיבור ששום דבר לא קורה בלי מסירות נפש. בואו נשים את זה בצד, נחזור לזה, נראה מה נספיק, בסדר? אבל בנקודה הזאת של מסירות נפש, זה לא יכול להיווצר בלי זה. החיבור הבא, בין יצחק ליעקב, זה החיבור הלא קיים. יצחק ויעקב לא נפגשים אף פעם בחיים שלהם, לכאורה, בפסוקים. נכון? יצחק ויעקב לא נפגשים אף פעם בפסוקים. פעם אחת, שהוא שולח אותו במצוות רבקה לברך, זה פסוק אחד, וייתן לך את ברכת אברהם, וקום לך להתפדן הרם, ונגמר הדיון, וגם זה עושה בגלל רבקה. יעקב אבינו, הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותו זה בגיל 15 עם הנזיד הדשים, פעם שנייה זה המפגש עם יצחק, שחושב שהוא עשיו. למה יצחק שמסמן לנו את ראש השנה, את יום הדין, ויעקב שהוא עם ישראל, יעקב נקרא ישראל, מיתתו שלמה, לא קיים מפגש? עוד נגיד יותר מזה, כשיש מפגש בין יצחק ליעקב, זה צריך להיות דרך עשיו, דרך הרע, דרך השלילה, דרך היעדר. רגע, אנחנו בבית מדרש, אז אפשר לשאול שאלות, נכון? רק אני לא אמרתי את זה בהתחלה, שכחתי, אבל נראה לי זה פשוט, נכון? אפשר לשאול שאלות. שמעו אותי גם בלי הרמקול, נכון? אני לא עושה, אני לא מוריד את הרמקול בגלל הטכנולוגיה, נכון? מה? כן, כן, אני אומר רק בגלל זה, אבל אפשר לשאול שאלות, נכון? רק בגלל הטכנולוגיה. אמא שלי בטח רואה בבית, אז בשביל אמא שלי אני מחזיק רמקול, בסדר? נו. צבא כיבוד אבהם, כרגע אני מקיים, בעודי מחזיק רמקול. אני לא יודע אם היא צופה, אני סתם אומר, אבל בעצם זה אני מחזיק מצוות כיבוד אבהם כשאני מחזיק רמקול. אבל אני חוזר אלינו. אז יצחק ויעקב לא נפגשים מעולם. בעומק העניין הם לא נפגשים מעולם, וכשהם נפגשים זה דרך השלילה של המציאות. יש פה לימוד מאוד גדול. לימוד מאוד גדול חז"ל רוצים ללמד אותנו דווקא בדבר הזה. קדושת הלוי, אני לא אפתח עכשיו כדי לדייק את זה, אבל הוא אומר שאפשר ללמוד מפה משהו עצום. משהו עצום. שדווקא הרע, הרע, כל הדברים הרעים שקורים לך, קדושת הלוי מדייק את זה, הייתי פותח וקורא אם היה לנו זמן. קדושת הלוי מדייק את זה ושואל למה הברכה צריכה להגיע דרך עשיו. למה השפע, יצחק, הדין, השפע שמגיע ליעקב, שמגיע לישראל, צריך להגיע דווקא דרך השלילה, דרך הרע, דרך הצרות. תזכרו את השאלה. למה השפע חייב להגיע דרך הצרות? עשיו, מה שמסמל את הצרות של עם ישראל עד היום. למה השפע של עם ישראל, המקור הפנימי העמוק הזה, השפע, יצחק זה ראש השנה, זה יום הדין. למה דין זה סדר, נכון? אין לדיין מה שהסדר של המציאות. למה הסדר של המציאות, כל פעם מוסיפים מילה שהיא עוד יותר קשה, למה הסדר של המציאות זה שהשפע יבוא דרך הצרות והשלילה ועשיו. זה המפגש השני שיש לנו. אומר קדושת הלוי, הוא מדייק בפסוק שנגיד אותו מחר הרבה, הודו להשם כי טוב וכי לעולם חסדו. הוא אומר, מה זה הודו להשם? הודו להשם כי טוב? על מה אתה מודה שהוא טוב? הודו להשם, זה ציווי, תודו להשם, נוסיף בסוגריים, על הרע שהוא טוב. כי לעולם חסדו, מחלק את הפסוק לשלושה חלקים. הודו להשם, צריך להודות להשם, על מה? על כל הרע. שהוא באמת טוב. אתם יודעים למה הוא נראה, הוא אומר שם הביטוי מדהים. הודו להשם שגובה חובתו של האדם, גובה את חובתו של האדם בדבר שהוא טוב לו. כשלאדם יש חוב, גובים את זה בצורה טובה. רק האדם לא מבין שזה טוב, הוא מצטער. ומהצער הזה, זה, למרות שזה טוב, זה טוב, זה טוב גמור. זה עשיו, סליחה, זה ברכה גמורה שמגיעה דרך עשיו. כלומר, מהצד זה נראה רע, אבל זה טוב גמור, ועל זה תודה. וכשאתה מצטער מזה, זה הכפרת הבנות הזאת. למרות שזה טוב גמור, כי הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. אבל יש פה קושייה עמוקה. איך הקדוש ברוך הוא מעניין שהוא עושה רק טוב? מהמפגש הזה, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל מהמפגש הזה של יעקב ועשיו, יעקב ויצחק, אנחנו לומדים את הכוח של האמון הגדול ברע שבמציאות, ביעדר, בחוסר, בנפילות, בכישלונות. אם יש דבר שאנחנו מאוד מאחלים לעצמנו, זה תחלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, נכון? אבל גם שנה שעברה בירכנו על הברכות, ואחרי זה אמרנו תחל שנה וכללותיה. אבל זה יכול לנו לראות את הברכה, גם בדבר שלכאורה נראה כללה לפעמים, אבל לראות בזה ברכה, לראות בזה את העומק הפנימי, העצום, שקיים אצלנו. נקודה שנייה, אנחנו עוברים מהר לשלישית רק בגלל הזמן. אנחנו רוצים בסוף להגיע לשביעית, ליום שלנו. הקומה השלישית שאנחנו מטפסים אליה בסוכות, עוד פעם, המעבריות הבא זה בין יעקב ליוסף. עוד רגע נעביר את יוסף לשישי, לפקרת דוד. אבל אני רוצה רגע לדבר על יעקב ויוסף גם ברובד הזה. יעקב ויוסף זה שתי הדמויות שהן דומות, נקרא לזה עתק הדבק, איך שקוראים לזה, פעם קראו לזה. חז"ל מתארים שכל מה שעובר על יוסף עובר על יעקב והפוך. זה היה רחוק מאביו 20 שנה, זה רחוק. זה אחיו רצים להרוג אותו, זה אחיו רצו להרוג אותו. זה אביו לא הכירו, זה להביא אותו. זה לא, זה לא, זה לא. זה עבד בניסיון עם לבן, זה עמד בניסיון אצל פוטיפר. חז"ל מתארים שם במדרש, תחילת פרשת וישב, איך יעקב ויוסף הם אותו דבר. זה ויכונים, דומה לו, נכון? יעקב ויוסף זה הדמיון המוחלט. כל מה שעובר עליו בחיים, עובר עליו בחיים. אין תואמות. אין תואמות. מצון תואם, הכי שלם, כמו יעקב ויוסף. וגם יעקב ויוסף, יעקב זה האב עם המשבריות הגדולה ביותר. מעט ורעים היו ימי חיי ולא החזיקו. לא הגיעו לימי שני אבותיי, שאומר שם במפגש ל... אפשר לתת לזה לעוף? במפגש עם פרעו. וגם יוסף זה האבא של המשבריות הגדולה ביותר. אבל איפה המפגש הגדול בין יעקב ליוסף? איפה נמצא המפגש הגדול בין יעקב ליוסף? נכון, יש את המפגש שיוסף נולד שטנו של עשיו, ואז אפשר לצאת לדרך. יש פעם שנייה שהם נפגשים, וכשהוא שולח אותו ויאמר הנני, אני רוצה לדבר על מפגש אחר, שנראה לי המפגש היותר משמעותי. הצומת המרכזית בחייו של יוסף, הצומת בחייו של יוסף, הילד שבגיל 17, זה היה נראה לי יכול להיות סיפור נפלא לכתבה בעיתון. יתום בן 17, שכל המשפחה שלו נגדו, הוא גם חושב שאבא נגדו, שנמכר לשיירת מדיינים ישמעאלים, נכון? מגיע בסוף לבית פרעה, ופתאום הוא עולה לגדולה. אני בטוח שבכל עיתוני מצרים דיברו על היהודי המצליח. כולם יודעים שהוא מארץ העברים. אני בטוח שבכל עיתוני מצרים דיברו על היית את האקסיט. הוא נכנס פתאום למיליה העליון במצרים, נכון? הוא המנכ״ל של מספר 2 במצרים. נכון? פוטיפר סריס פרעו. הוא המנכ״ל על כל הרכוש המצרי. זה עוד לפני שהוא פותר את החלומות. יוסף הוא המנכ״ל של כל החברות הממשלתיות, נכון? BBC, BDT, TTT, PTT, כל מיני, השלוש אותיות באנגלית, ארבע אותיות באנגלית, תעשו את כל הצירופים האפשריים, נכון? הוא... תמיד בציור ככה שיש את פוטיפר תופסת אותו, מה היא בעצם אומרת לו? לא הבנת איך זה עובד פה? תגיד לי, איך אתה חושב שהתקדמת? מי זרק מילה פה ושם מאחורה אגב לי שאתה לא יודע? בוא אני אספר לך, הוא כולה בן 20 ומשהו. 25 לפי חלק מהדות, 24, לא משנה. לפני 28, שנתיים, 26, זה אזור הגיל. למה אתה חושב שהגעת לדבר הזה? בוא אני אספר לך איך מתקדמים פה, אתה לא מבין? הוא פתאום נחשף כחלון ראווה לכל הפירמידה המצרית. כשהוא זורק את הבגד שם, אנחנו מדמיינים כותונת. לא, כותונת אבא שלו תפר לו. הוא זורק את החליפה, את העניבה, שעלו מאות אלפי שקלים, ואת הלפטופ שם בצד. הוא זורק את כל העתיד שלו. הוא זורק הכל. למה הוא זורק את הכל? חז"ל מתארים בתיאור כואב, איך הוא מתאם איתה את היום שלא יהיה אף אחד בבית, שהיא אומרת לו, נו, מה קורה? הוא אומר לה, חכי, לא עכשיו, שבוע הבא אין אף אחד. נכנס לעשות מלאכתו, אין איש בבית, המפרשים אומרים, כי יוסף דאג שלא יהיה איש בבית. כן, הם הלכו לבית עבודה זרה, ושלח את כל השאר, לא כולם הלכו לעבוד. אבל הוא שלח, תאו לשם, תאו לשם, ועכשיו אין אף אחד בבית. נכנס גם הוא לעשות מלאכתו. רב שמואל, מחלוקת בגמרא בסוטה. וכשהוא נכנס לעשות מלאכתו, וחזל מתארים שהוא כבר לא עם הרבה בגדים עליו, ופתאום דמות דיוקנו של אביו מופיעה בחלום. חזל מתארים שם תיאור כואב, איך הוא אומר לו, אתה רוצה שתיקרא רועי ישראל, או חס וחלילה? אפשר הרבה לדבר על, על, על הנקודת קצה הזאת, אפשר אולי רק שיעור שלם על איך, אם היינו יכולים לדאוג, שכל פעם שנייה לפני המצוק, תתגלה לנו איזה דמות דיוקן של אבא, שתשלוף אותנו משם. דרך אגב, אני חושב שאם אני הייתי יוסף, והוא מתגלה אליי אבא, תראה לו, אבא, לאן יש לי לחזור? אתה, האחים, אמא, אין לי כלום בעולם. אתם זרקתם אותי. לאן אני אזרוק? מה אתה רוצה שאני אזרוק את כל... אתה יודע לאיזה מעמד הגעתי פה? אני המנכ״ל של החברה הזאת והזאת והזאת והזאת. נסיך מצרים מסתובב שם וכולם מעללים ומעללים אותו. מה קורה לו שנייה אחר כך, נכון? הוא נזרק לכלב ובטח הוא נהיה הסיפור של כל העיתונות הכתובה והלא כתובה והרשתות. שמעתם על ההוא שהיה אמאי ואז תפסו אותו וזרק אותו. אך, אי אפשר לסמוך על היהודי. היהודי שעלה לגדולה ונפל ועכשיו הוא בכלא. חזל אומרים שם ברש"י, הרגילה את כולם לדבר בו. היא סיפרה לכולם בכל מקום, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה. בקצרה, וואה. יוסף זה הקומה הבאה שאנחנו מתמודדים, יוסף יעקב, זה הקומה הבאה שאנחנו מתמודדים איתה, זה המשבריות הזאת. אבל היכולת ליצור לעצמנו דמות דיוקן שתופיע, מי שלא ייצור לעצמו את הדמות דיוקן הזאת שתופיע אליו ברגע המשבר, אז הוא ימשיך למטה. רק אם נצליח ליצור לעצמנו איזה דמות דיוקן כזאת שמתגלה בחלון, היא מתגלה בדיוק ברגע הקשה, ותמיד היא תתגלה ברגע הזה דרך אגב. למה? כי זה בדיוק הנקודת על חזור, מי אתה רוצה להיות. זה קורה לכל אחד מאיתנו. טוב, אפשר הרבה לדבר על הנקודה הזאת, אני חייב להתקדם מהר. משה ויוסף, השלב הבא, כל הגאולה שלנו של יציאת מצרים זה בזכות משה ויוסף. משה מתעכב להביא את עצמות יוסף. ארונו של יוסף הולך לפנינו במדבר, פסח שני, לפי הדעות זה בגלל הטמאים לנפש אדם שסוחבים את ארונו של יוסף, לפי חלק מהדעות, ומשה לרבנו לא יודע את פסח שני ומתחדש את הלכה, נכון? בנות יוסף עם פוטיפר שדורשות חלקת ארץ, יוסף שעודה בארצו, משה שלא עודה בארצו, כזכה להיקבר בארצו, איש עברי, איש מצרי, אני נותר הרבה נקודות, אפשר לדבר על כל אחד מהם עוד שעה ארוכה, אבל היסוד הזה שיש לנו בין יוסף למשה, זה הגאולה העתידה. החיבור הזה בין משה ליוסף, אנחנו רואים שמשה לא מוכן לצאת עד שהוא לא מביא את עצמות יוסף. כולם מתעסקים עם הרבה דברים, משה מתעסק עם יוסף. משה מתעסק עם יוסף, כי בלי זה לא תהיה גאולה. וזה ארונו של יוסף שהולך בדרך, בזכות יוסף הצדיק, נכון? הם שרים תמיד. יש עוד... לא, אני צוחק, היא תמיד בישיבה, לא משנה. אבל בכל מקרה, היסוד הזה של יוסף ומשה, זה לימוד מאוד גדול לכולנו. דרך אגב, שניהם גדלים בבית פרו. שניהם גדלים בבית פרו, ואפשר לראות הרבה על כל אחד מהם בביטוי העמוק שלו. בתוך בית פרו ובגדילה המיוחדת הזאת בתוך בית פרו, שניהם בסוף המנהיגים, יוסף הוא המשביר לכל חי, הפקוד יפקוד שמשה יעקב יוסף סרח בת אשר שמעביר שם. טוב, אפשר עוד הרבה, נקודה קצרה רק על זה אפשר לדבר הרבה, אבל נקודה קצרה שנוציא רגע מפה זה היכולת שלנו להיגאל קשור, אם יש לנו משהו שקשור לעצם, לעצמות יוסף, לעצמיות הזאת שנקרא לה יוסף. עוד רגע נגיע אלה שנדבר על דוד. משה ואהרון, דרך אגב, עוד מילה אחת. מה בני ישראל יוצאים במדבר? חזמים מדמיינים את בני ישראל יוצאים במדבר עם הסכין, נכון? עם האוכל, עם המצות. טוב, מצות צריך לדבר עם יצו. אנחנו יודעים על שני דברים שאנחנו יודעים שהם יצאו איתם. זה קצת לא מצטייר בציורים של הגננת עם היציאת מצרים. אבל הם יצאו עם ארונו של יוסף, והם יצאו עם עצי שיטים ממצרים. עצי שיטים. עצי שיטים זה קורות ענק, מפה עד אחרי הרמקול ההוא. קורות ענק שסוחבים אותם כל הדרך. חז"ל אומרים שלמזבח צריך לבנות את גם המזבח, אבל גם את המשכן בונים מעצי שיטים עומדים. זה קשור ליוסף, אבל רק נגיד מילה אחת על העומדים. שלושה הסברים בחז"ל: אחד, עומדים ולא שוכבים, שהקורות צריכות להיות ככה. שתיים, עומדים דרך גידולם, כלומר העץ לא, זה לא על המאוזן או המאונח, אלא עומדים בדרך גידולם, כלומר מהשורש לעץ. אתם זוכרים, זה קורות משויפות, אבל עדיין צריך לזהות שזה דרך גדילתן. שלוש, עומדים לעולם. שמה תאמר, שואלת הגמרא, נגנז המשכן, בלשון הגמרא, אהבת סדרן, בטל, כבר לא קיים. עומדים לעולם, אתה לא יודע איך. זה לראות את יעקב אבינו כל רגע. זה לראות את יוסף. זה ללכת במדבר ולדעת איך אתה לא מתבלבל במדבר. הנותן דרך בים. איך אתה לא מתבלבל בתוך המדבר הגדול הזה כשאתה יוצא מדבר החיים. משה ואהרון, מפגש מהיר. יש מפגש בין משה לאהרון? המפגש הראשון בין משה לאהרון הוא מפגש מאוד מרתק. גיל 83. של אהרון, 80 של משה. עד אז אין תיאור אחד על מפגש, זה האח הגדול שלו. יש את מרים, הוא באמצע, נכון? אין שום תיאור של מפגש בין משה לאהרון. המפגש הראשון זה כשמשה חוזר ממדיין, אחרי שהוא כבר הרג את המצרי, גיל 13-15 של משה, ברח למדיין, הסתובב במדיין כל השנים, איפה שלא הסתובב, היה בכלא במדיין, נלחם מלחמות, חזר, היה פרטיזן, הכל בסדר, נושא את ציפורה, חוזר לארץ ישראל, ואהרון יוצא לפניו. חזל מניחים איזה אלומת אור על, על, על המפגש הזה, ואומרים, אילו ידע אהרון, איך הכתוב, אהרון נשיא שבט לוי, מנהיג עם במצרים. משה רבנו שואל, אני חוזר, יש שם מנהיג, אחי, זה משפחה מיוחסת, אמרם הוא דמות מאוד מיוחסת, אחד שמתו בית ים של נחש, כלומר אמרם לא חתם מעולם, כמו אישי הצדיק, שקשור ליום הזה, אבל זה משהו אחר. חז"ל, איך אפשר רבי המעגל, חז"ל מתארים את, 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 את המפגש הזה, ואומרים, אילו ידם אהרון, איך הכתוב יפרסמו, בתופים ובמחולות היה יוצא. חז"ל אחרי זה אומרים את זה, אלא אם לידה ראובן, איך הכתוב יפרסם, אז היה לוקח את יוסף על הכתפיים ומחזירו אל אביו. חז"ל בעצם מספרים לנו על הרגע של, של הנקודה הקטנה הזאת, שאתה לא יודע מה, אז זה שעברת ליד הנהג באוטובוס. סתם עברת, הרמת פה איזה בקבוק. סתם, אתה ידעת שזה יהיה אירוע מכונן, משמעותי, משפיע, מחולל כל כך הרבה דברים? כולנו מלאים כל רגע ברגעים קטנים, רגעים קטנים, רגעים קטנים, שלכאורה אין בהם כלום. לכאורה באמת אין בהם כלום. אבל כשאנחנו מסתכלים עליהם כרגעים קטנים, אז הם יישארו קטנים שאין בהם כלום. אבל ביכולת שלנו לדעת שהרגע הקטן הזה עולה למחולל את כל המציאות, זאת איך זה תהיה אשתך. זה הרגע שכל חינוך ילדיך ישתנה. זה הרגע שאולי כל... חז"ל לוקחים את הרגע הקטן הזה של מפגש בין אהרון למשה. זה התיאור הראשון של המפגש ביניהם. מפגש בין אהרון למשה. ואומרים, אילו ידע אהרון, אתם יודעים, אהרון הכהן, נכון? הצדיק. אפשר לדבר הרבה על אהרון. אהרון זה סוכה. ענני הכבוד במדבר זה בזכות אהרון. סוכה אנחנו בונים לפי חלק מהדעות בגלל ענני הכבוד. סוכת שלום. אפשר רק עכשיו שכנס למעלה אהרון ועל המפגש בין משה לאהרון. בנותן התורה ולמציאות של כל עם ישראל שמגלה אותה. היכולת הזאת, המפגש הקטן הזה, זה עוד קומה שיש לנו פה בשלבים הבאים. אני מדלג על אהרון ויוסף בגלל הזמן, ואני אומר משפט קצר על יוסף ודוד. האמת שתכן לדבר שעה ארוכה רק על יוסף ודוד. יוסף, כולנו מכירים את הביטוי משיח בן יוסף, כולנו מכירים את הביטוי משיח בן דוד. חז"ל מתארים בגמרא בסוכה, הייתי קורא את זה עכשיו, שאל הקדוש ברוך הוא למשיח בן דוד, מה אתה מבקש? מה אתה מבקש? חז"ל מתארים בגמרא בסוכה, ראה את משיח בן יוסף מת, ואמר שהוא מבקש חיים. ושאלה גדולה, למי הוא מבקש חיים? הוא מבקש חיים לעצמו? מבקש חיים על משיח בן יוסף? זה לא באמת שאלה. אני מעלה את זה כשאלה. אנחנו מבינים מאוד 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 שסוד הגאולה שלנו תלוי בחיבור יוסף לדוד. חיבור משיח, חיבור שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אני לא מדבר על זה עכשיו, כי זה שווה משהו ארוך מאוד מאוד מאוד. אני רוצה רק להגיד על נקודה אחת שאיתה אני לפחות מנסה לצאת לחג הזה. אחדות המשיחים הזאת, או אחדות הכוחות האלה, היא המלחמה הגדולה שלנו בחיים. אני חושב, וזה אולי התפקיד הגדול של הבית מדרש הזה בגבעת שמואל, ואני מרשה לעצמי לצאת מפה עם משימה. לא לעצמי, לבית מדרש. אני חושב שהיום בכל מקום שנסתובב בעם ישראל, אין ספק שהתורה היא דבר מוסרי וערכי. אין על זה מחלוקת. כמעט בכל מקום. עושים את זה בעשרות סקרי דעת קהל, בעשרות זה, בעשרות זה. התורה היא דבר מוסרי וערכי. עד כדי כך שאתה הולך ברחוב, שואלים את זה בשאלות, אתה הולך ברחוב, ברחוב חשוך, אתה רואה מי שמתקרב, פתאום אתה מגלה שהוא עם כיפה, מה אתה מרגיש? פתאום אתה מגלה שיש לו כתובת קעקע, מה אתה מרגיש? יש הרבה שאלות, סקרי עומק כאלה. התורה היא דבר מוסרי וערכי, זאת לא שאלה. זאת לא שאלה. זאת לא שאלה שהתורה עשה את הבן אדם יותר טוב. זאת לא שאלה היום כמעט. עוד אמר לי פעם קצין בצהל, זה גם לא שאלה שהתורה עושה את האדם יותר לאומי ואיך הוא קרא לזה, אידיאליסט. אתה רואה אדם אידיאליסט, אתה רואה מישהו עם כיפה, כנראה הולך איזה סיירת. משהו, תורה יוצרת. אמר לי, חבר חילוני, התורה והגדולה. פעם תורה הייתה הפך מגדולה, מגבורה. נבח כזה. היום התורה והגבורה הולכות ביחד. התורה והגדולה והגבורה הולכות ביחד. אבל יש שאלה יותר קשה. כי לחיות התורה בבית מדרש זה מאוד קל. אתם הרבנים, תמיד קל להיות רב, נכון? מדבר דברי תורה וחוזר לבית מדרש. הוא צריך לסגור עסקה בביזנס, הוא צריך ככה לשבת באיזו ישיבת זה ולדאוג שהמס ירד כאלה. הוא יכול למכור משהו. איך אמר לי פעם תלמיד? הרב, לרבנים תמיד קל. איך תסגור עסקים במיליונים ותקפיד על כל מילה? להיות ישר בבית מדרש? קשה, אבל סביר. להיות ישר בעולם העסקים? אין מטומטם גדול מזה. סליחה על הביטוי. אני מצטט. אני חושב שהבשורה הגדולה שלנו באחדות הזאת של המשיחים זה שהתורה שלנו מתגלה במציאות. את זה דרך אגב עוד לא הצלחנו. להראות שהתורה מתגלה במציאות. בכלכלה, במינהל, ברפואה, בתעשייה, בביטחון, בכל מקום. שדוד מלך ישראל חי וקיים. שהחול לא צריך למות, לא צריך למות כדי לגלות את דוד המלך. הוא לא צריך למות. היכולת שלנו שדוד מלך ישראל חי וקיים ומשיח בן דוד, היכולת שלנו לפגוש את כל זה, זה כשהמציאות כולה תהיה של קודש. וזה בתי מדרש קהילתיים, זה המשימה הגדולה ביותר שלהם. שאדם הוא איש עסקים מצליח בעזרת השם, אבל לא פחות מזה הוא מצליח בקודש. והוא נלחם על זה. שזה יהיה לו פחות משמעותי, גדול ועצום אצלו בחיים. זה אחת המשימות שלקח לעצמנו בישיבה בברוכין, אבל זה לא קשור. זה קשור לבית מדרש פה בגבע שמואל. היכולת של האדם לדעת, קיצור, אחדות המשיחים. מכילה על הקיצור, אבל אנחנו לילה ברוך השם של תורה בכל מקום, אז עוד הרבה הרבה שיעורים ועוד הרבה מקומות. בעזרת השם שהמגרש יהיה צר מלהכיל. ערב טוב.